שני, כ"ה באדר, תשנ"ח, אנחנו היום, זה יום שאנחנו בדרך כלל עומדים בסדרת ישרים של הרמח"ל, ולכבוד חופשת פסח. אנחנו היום לא נלמד מסילת ישרים, אלא נלמד מדברי הרמח"ל על הגאולה ועל יציאת מצרים. המקום שלפניכם נקרא מאמר הגאולה פתיחה, ואנחנו נעבור באמצע לעוד דברים שכתב הרמח"ל בנוגע ליציאת מצרים והמשמעויות. אומר הרמח"ל, וכך הוא כותב במאמר הגאולה, מאמר ארוך עם פרקים וסעיפים בתוך הפרקים. אומר הרמח"ל, וכך הוא מתחיל, פתיחה, שורה מספר אחת, שורה שתיים, תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי. פסוק שאומר על אבי יחד, כמו שכתוב לבניכם בפרק ז' פסוק ח'. ולמעשה כשמתבוננים בפסוק הזה, אנחנו רואים דבר ולכאורה היפוכו. הפסוק אומר, אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי. כשהאויב מנצח את עם ישראל, הוא שמח, הוא עושה משתאות, הוא עושה חגיגות, וזה לא דרכו של עם ישראל. עם ישראל, הפסוק אומר, בנפול אויבך אל תשמח. אצל אומות העולם אנחנו רואים, אומר הנביא מיכה, אל תשמחי אויבתי לי, כלומר האויב שמח שעם ישראל נפל. מדוע את לא אל תשמחי? כי הנפילה היא נפילה זמנית, ולכן יד אחרי זה כתוב קמתי, כי אשב בחושך, זו הגלות, עם כל חשקת הגלות השם אור לי. יש אור השם בגלות שמאיר, אבל אנחנו מתקשים לראות אותו. וכך פותח הרב הרמח"ל את המאמר. זה הפסוק מודיע סוד ביטחון ישראל ותקוותם, שיגאלו גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. אומר לנו הרמח"ל, בסוד בפסוק הזה יש יש סוד. סוד, כולם יודעים, זה דבר שהוא מוסתר, הוא לא גלוי. ואם כן, אנחנו הולכים בעקבות הפסוק הזה ומנסים להבין, כי הנה בעוד כמה שבועות, שבועיים פלוס, נשב בליל הסדר המכונה חג החירות, וזמן חירותנו, ואנחנו ננסה להבין במסגרת השיעורים על הפסח על איזה חירות בעצם אנחנו מדברים. אומר לנו הרב הרמח"ל שבפסוק הזה יש סוד החירות, סוד הגאולה. אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך אור לי. ממשיך הרמח"ל ואומר, ולגאולה יימצאו הכנות רבות ופעילות גדולות וחזקות מאוד. למעשה צריך להגיד, ופעולות. אומר לנו הרמח"ל, הגאולה לא באה כהרף עין. את רומא לא בנו ביום אחד, וגם לא את ירושלים. כל דבר שבונים, בפרט אחר שהוא נהרס, התהליך של הבנייה ארוך יותר. כאשר אני יכול ברשותך? כאשר לא עלינו ולא עליכם ולא על עם ישראל בכלל ישנה רעידת אדמה ובתים קורסים, לא בונים את הבתים מחדש על ההריסות. קודם כל הורסים את מה שנהרס עד הקרקע. כלומר התהליך הוא מתמשך יותר זמן, כי צריך קודם כל לפנות את ההריסות, ליישר את הקרקע, ורק אחר כך להתחיל לבנות. אומר הרב הרמח"ל, לגאולה יימצאו הכנות רבות ופעולות גדולות וחזקות מאוד. ודבר ברור וידוע, שככל שהבניין שאני רוצה לבנות הוא גדול יותר, מפואר יותר מן הקודם, אני חייב לעשות יסודות חזקים יותר ולהתחשב בדבר החדש שמבקש או מתבקש להכנות נוספות שבפעם הקודמת לא היו. כשהיה בית המקדש הראשון ובית המקדש השני היה גדול ממנו, ובית המקדש השלישי יהיה יותר גדול, וזה לא רק במובן הפיזי שיש בניין שבנוי מאבנים, אלא מדובר גם על הכנות נוספות שעליהם בונים את הבניין הפיזי. זו צריכה להיות מוכנות לא רק טכנית, אלא צריכה להיות מוכנות נוספת שלא הייתה עד אותו הרגע שהבניין החדש ייבנה. גאולה, במילה גאולה, תשימו לב, יש את המילה גולה. אין גאולה אלא מתוך גלות, כי אתה צריך להיגאל מדבר מסוים. אין אור ללא מציאות של הסתר האור, כי אז אני לא מבין משמעות האור מהי. כי השם בחושך, אז אני רואה שהשם אור לי. הראיה, שבזמן שבית המקדש היה קיים בשני המקדשים, אור השם היה בעולם, בנגלה בבית המקדש, ואנשים ראו שלוש פעמים בשנה את הגדלות השם וגילוי שכינה, והביאו לחורבנו. זאת אומרת שהמציאות לא מספקת רק בגילוי חיצוני. צריכה להיות פעולה נוספת כדי לראות באמת את האור האלוקי ולהתייחס בהתאם למציאות של האור האלוקי בטבע האדם. ואנחנו לא יכולים להתווכח על עובדות, כי אנחנו היום ללא בתי מקדש, וזאת עובדה. וכמו שחז"ל סיפרו לנו בתלמוד את הסיבות לחורבנם של שני הבניינים, הרי אנחנו יודעים היטב היטב שגם כיום לצערנו בעוונותינו יש בנו עדיין באותם העניינים שהחריבו את הקודם. אז אם כן, האם כאן יש עדיין תקווה? עדיין יש סיכוי לגאולה? אומר לנו הרמח"ל, כן ודאי. כי נפלתי, קמתי. אבל זה מצריך תהליך ארוך. זה מצריך הכנה גדולה יותר כדי לשרש אחר אותם טבעים אנושיים שגרמו לחורבנות הקודמים, ואנחנו ממשיכים אותם באופן כזה או באופן אחר, כי זה הטבע האנושי. ולכן ממשיך הרמח"ל ואומר, אותם הפעולות, ואני בשורה מספר 6, נודעים למשכילים אשר ניסו ללכת בדרכי החוכמה ועמדו על המיטה. הרמח"ל כידוע היה איש קבלה, אחד מגדולי המקובלים שהיו לעם ישראל, והוא לוקח אותנו בצורה פשוטה אל סוד הגאולה על פי הקבלה. לא שדבריו פשוטים, דבריו עמוקים מאוד, אבל המאמר אפשר גם להבין אותו בפשט. וזה מה שאנחנו נעשה בשיעור. אנחנו נדבר על תורת הקבלה, סוד הגאולה, במילים פשוטות, ברמה הבסיסית, לא ברמה העמוקה של הדברים, די התעסקו המקובלים. אבל אומר הרב שאותו משכיל, אדם שמתבונן בדברים, ובוחן אותם בכלי השכל, ולא רק בוחן אותם, אלא מנסה ללכת בדרכי החוכמה, היינו, שהוא באמת צועד בקדושה ובטהרה, בעבודת השם, בקיום המצוות, ובתיקון הפגמים שהביאו לגלות, הרי הוא בתוך המילה גאולה רואה את המילה גלות. כלומר, גלות וגאולה זה כי השם בחושך השם אור לי, שם בחושך. וכשהוא מתבונן בדברים, הוא רואה גלות, אבל בעצם הוא רואה את הגאולה בתוכה. וזה אולי ההבדל בין כל מיני תפיסות שאנחנו גם חווים היום. האם המדינה שלנו היא ראשית צמיחת גאולתנו או לא? עם כל הגלותיות שיש במדינה. אז הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, וכאשר תתפשט החוכמה בעולם, אז יראו וידעו הכל כמה הגדיל השם לעשות עמנו. בהתבוננות, מה שנקרא בפרספקטיבה לאחור, ברברס, אנחנו מתחילים להבין חלק מן הרעיון. לדוגמה, יש האומרים, וצריך לבדוק את הדברים, אני לא משוכנע 100%, אבל אני אומר, זאת עובדה, שלאחר השואה האיומה, לאחר רצח של 6 מיליון מאחינו היהודים, על ידי הנאצים ועוזריהם, קמה מדינת ישראל. לפני כן יהודים היו בעולם, ולא הייתה מדינת ישראל. היו יהודים בארץ, כן, אבל שלטון יהודי לא. אז עכשיו כל אחד ייקח את הנתונים ויעשה את שיקול הדעת שלו מה זה אומר. אבל מתוך האסון הנורא הזה צמחה גאולה לעם. והגאולה היא שיש מקום בעולם שבו עם ישראל הוא אדון לעצמו. נכון, עם הרבה גלותיות, אבל יש לו כברת אדמה וגבולות, והוא מגן על עצמו, והוא לא נכנע לאומות העולם כמו לפני השואה. מה זה אומר? כל אחד יבחן. מה ההשלכות של האמירה הזו? כל אחד יחליט לבד. אבל זה מחייב שכל, זה מחייב התבוננות, זה מחייב התמודדות אמיתית עם עובדות. כי השם בחושך השם אור לי, אם נפלתי בשואה, קמתי. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר, כי כאשר חשבו ישראל, שהסתיר הקדוש ברוך הוא את פניו מהם ועזב אותם, ואין לך הסתרת פנים גדולה יותר מהשואה, נדבר מבחינתנו כי קרוב אלינו, זה כמו שאומר הפסוק, כי קרוב אליך הדבר לעשותו. מה שקרוב אליך אתה מאוד מאוד זוכר, מאוד מאוד מבין, מאוד מאוד מחבר. מה שקרה לפני 2,000 שנה קשה לנו. ולכן אומר הרמח"ל, אז הקדוש ברוך הוא מכין להם אוצרות גדולים, אשר לרוחבם אין קץ ולגדולתם אין תכלית. דווקא בחושך הזה, בתהליך הזה של הגלות, מאחורי הקלעים יש תהליך שאיננו נראה ואינו מובן למתבונן אל המציאות כפי שהיא. ובה ידוע לכל בר דעת שכל המתבונן בים ונמצא על החוף או על ספינה סירה ומסתכל על הים מהתא סירה או מן החוף, מה שהוא רואה זה מים. אבל כל אחד יודע שמתחת לפני המים שוקק עולם שלם. ואי אפשר לראות אותו על פני המים. מדי פעם אתה רואה באיזה מקומות כאלו אחרים שקופץ לך דג החוצה או איזה לוויתן או איזה קריש או אני לא יודע מה. אבל בדרך כלל זה לא כל הזמן, זה מתחת למים. ככה חיים במציאות. אנחנו רואים את המציאות ומתקשים לראות בתוך המציאות את התהליך שהקדוש ברוך הוא מכין לעם ישראל. ובהוצאות האלה היה נותן כל הון יקר ונעים וכל סגולת מלאכים בכל עת ובכל שעה, עד שנתמנו אל האוצרות מה שאין הפה יכולה לדבר באוזן לשמוע ואפילו לב להריר. ובאמת, לפי הבנת המשכילים, היינו, המקובלים, כך הוא מכנה אותם, על פי דברי הזוהר, והמשכילים יזהירו כזוהר רקיע, אומר הפסוק, שאותם מקובלים מסתכלים על התמונה, הם במשל נחילה. במשל הים, הם עם צוללת, והם מסוגלים לצלול בים העמוק הזה ולראות מראות עצומים ונפלאים, וגם אנחנו היום. עם האמצעים הטכנולוגיים הקיימים, היום אנחנו מסוגלים לראות מה יש מתחת לפני הים, ואפשר לומר בצורה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית. מה שיש על הקרקע, יש מתחת לים. הרים ובקעות, נחלים, נהרות, הרי געש, כל מה שיש למעלה יש למטה. פילי פלאות. פילי פלאות. חיים שלמים. נכון, של יצורים אחרים, אבל חיים שלמים, עם אותן צורות תבלית שיש לנו כאן. והאדם המתבונן מלמעלה לא מסוגל להבין את זה. ואלמלא ההוכחות המצולמות, היינו מכחישים, והיינו אומרים שזה דמיון. ואין דבר כזה. אם כן, אומר הרמח"ל, אנחנו צריכים להבין שכל זמן שאנחנו בגלות, אנחנו בעצם בתהליך של גאולה. המסתתרת במילה גאולה. הגלות חבויה בתוכה. אם כן, ממשיך הלאה הרמח"ל ואומר בשורה 11, וכשיגיע זמן המנוחה הגדולה העתידה להיגלות בעולם, כשיגיע אותו הרגע שבו אכן תתגלה הגאולה, האוצרות שהיו מתחת לפני המים בתוך המציאות יהיו מציאות, ייפתחו כל האוצרות האלה ומהם יצאו כל מיני מחמדים וינתנו לישראל חלק עבודתם הקשה שעבדו בגלותם. כלומר, אנחנו בגלות בעצם עובדים, ואני מדגיש, עובדים, ואסור לנו ללכת לאיבוד בגלות, אומר הרמח"ל. הגלות עניינה עבודה. מהי העבודה בגלות? זה עבודה של ברורים גם לאדם הפרטי וגם לאומה הכולה, לעם היהודי כולו. מדוע אנחנו בגלות? מדוע הגלות לא מסתיימת? מה מונע ומניע את המשכיותה של הגלות? איפה אנחנו שמים מקלות בגלגלי הגאולה? כי בפועל, אומר הרמח"ל, התהליך ממשיך כל הזמן, אלא שלצערנו הרב אנחנו מעיטים אותו. הוא נע והוא ימשיך לנוע, השלב איזה קטן. יבוא מישהו ויגיד, רגע, האמת היא בסדר, אני מקבל, אני מבין או לא מבין, אבל אני מקבל. אבל מה קורה? כל כך הרבה שנים אנחנו בגלות מאז החורבן בית שני, והתפזרנו בין האומות, ואז אתה בא ומספר לי שיהיו לי אוצרות, הכל הלך לאיבוד, הטוב הזה שהיה בעם ישראל התקלקל עם כל החיכוך עם אומות העולם. תראה כמה מנהגים, כמה עניינים נקלטו בעם ישראל שמקורותיהם באומות שהם חיו שם. תראה כמה יש היום מציאות של התבוללות, לא עלינו. מה לעשות? זו גלות. אז אתה בא ואומר לי שיש לי איזה טוב? איפה הטוב הזה? הוא לא נראה. קמה מדינה ליהודים באה בארץ ישראל, אבל תראה איך המדינה מתנהגת. חוקיה, ענייניה, הם על פי חוקות הגויים. אז איזה גלות, איזה גאולה אתה מדבר? יש, אמרתי, יש מי שיגיד. אנחנו עונים לו, אומר הרמח"ל, בשורה מספר 16. ועל הסוד הגדול הזה שאמרנו אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך השם אור לי נאמר שמחנו כי ימות עיניתנו שנות ראינו רע יש תשובת המשקל כמו שהמילה עונג אותיות עין נון גימל ואין לך מי שלא אוהב להתענג העונג באותם האותיות הופך להיות נורא והיום והופך להיות נגע נון גימל עין בנגע עצמו יש את העונג בצרה יש את המילה רצי אנחנו חיים באופן כזה שהטוב לא הולך לאיבוד בדמה של הרמח"ל ולהסתכל בפנים אומר הרמח"ל כי כל הימים שהיו ישראל בגלות ואור לא נגע עליהם לא העיר עליהם האור אני בשורה 17 אותו האור הראוי לאותם הימים של הגאולה שתבוא לא עבד לא שהאור הגדול הזה נעלם בעינינו ולא יחזור אלא כל האור ההוא היה הקדוש ברוך הוא גונזו באלה האוצרות שאמרתי לך כלומר בהסתר וכשיהיה הזמן לפתוח אותם אז יצא כל האור ההוא כאחד ואז יהיה זמן שמחה לישראל אשר כמוה לא נהייתה מדוע? כי שמחנו כי ימות עיניתנו תשובת המשקל לעינוי זו השמחה ואם כן מובן לנו מאמר חז"ל בתלמוד כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה זו תשובת המשקל זה מול זה ויתוקן העולם במנוחה והשקט ולא יהיה עוד יגון בעולם כלל כלומר בפועל אומר הרמח"ל רבותיי עם ישראל היקר יהודי אתה הפרטי מנחם יצחק אברהם יעקב לא משנה מה שמך אני רוצה שתדע ושעם כולו ידע שמעבר לחומה מה שאתה רואה כחומה יש אוצרות ואור גדול והם ממתינים לך והם מצפים למה? ליום שבו תיפול החומה החומה מבדלת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שנבנתה בעמל גדול שלנו באבונותינו הרבים לכן אומר הרמח"ל אין להתייאש אל תחשוב שאם זה לא בא זה לא יבוא אל תחשוב אם אתה לא רואה שזה איננו זה קיים ועוד איך זה כמו האדם היושב בחדר חשוך ומתלונן שאין אור וכל מגמתו היא לשבת ולהתלונן אבל הוא ילך אל המתג וילחץ עליו וימלא הבית אורה האור קיים צריך ללחוץ על המתג המכונה הזו מערכת ההפעלה נמצאת בידינו לכן אומר הרב אם תאמר שאין הפסוק מדבר רק על מספר השנים מה שנאמר שמחנו כי ימות עיניתנו מדבר רק על השנים 6,000 שנה שהעולם הזה קיים הרי לא נשאר ב-6,000 שנים אשר לעולם קיימים שהיינו בגלות על היום הזה נגיד שאתה בא ואומר שהפסוק מדבר על התקופה של הגלות יותר ארוכה ממה שנשאר לסיום האלף השישי ואז, אז רגע, איך זה בא? תשובת המשקל על כל שנה אנחנו אמורים לקבל פיצוי של שנה אז 2,000 שנה? כמה? לכאורה זה לא מסתדר, הפסוק מדבר על מה? על השנים שהיינו בגלות? ואז צריך להיות כמו להבדיל 1,000 הבדלות בחטא המרגלים יום לשנה, יום לשנה זה הולך זה מול זה, אומר הרמח"ל לא צריך שתדע וזה הקשר של המאמר הזה למצרים, לגאולת מצרים. צריך שתדע כי גאולת מצרים והגאולה העתידה שוות הן בדברים הרבה. יש דברים משותפים לגאולה שנגאלנו ממצרים ונגאלנו ממצרים. כי לא היה חורבן בית ראשון אלמלא בני ישראל יצאו ממצרים וקיבלו תורה בהר סיני וכבשו את ארץ ישראל וחיו בה מאות שנים ובנו בית מקדש בארץ ישראל. גאולה העתידה היא גאולת מצרים בהרבה דברים בעלי דמיון ובעלי אותה משוואה. אותו יהודי שהיה עובד במצרים, עבד לשר הטבחים או לשר המשקים או לסתם מצרי ונולד במצרים, לא ראה אור של גאולה ולא יכול היה לחשוב לגאולה, כי כל כולו היה בגלות. ולך תדבר איתו על גאולה. לכן כשמשה מגיע ומספר לעם, כשהשם נגלה אליו, כתוב ויאמינו, זה היה דבר פלא. כי קשה להוציא את הגאולה את הגלות מהיהודי. קשה. כי היהודי והאומה הישראלית מתקשים להודות ולראות באור שנמצא מעבר לחומה. כי האדם נוח לו עם מה שיש לו, גם אם זה כואב ולוחץ. אבל הוא מנסה להסתדר עם זה. הוא מנסה לחיות עם זה. וזה רע מאוד. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר, זה בדיוק העניין. ולכן אומר הרמח"ל, וצריך שתדע, ואני בשורה 23, כי גאולת מצרים והגאולה עתידה שוות בדברים הרבה, רק שהעתידה עוד תגדל יותר מגאולת מצרים. כי עד תימצא הבריאה מנוח אשר לא מצא למיום יותה ועדתה. זאת אומרת שגאולה העתידה לבוא תעמיד את העולם, את המציאות, במציאות חדשה לגמרי. אז ההרים יישארו הרים וכבישים כבישים, וכמו שאומר הרמב״ם, לא נדעת שיהיה, אבל כן, המציאות תאיר, הגשמיות, נוכל לראות בה את אור השם. נוכל לראות במציאות את הגאולה. לכן ממשיך הרמח"ל בשורה 27 ואומר, והנני מפרש לך ענייני גאולת מצרים ועניינים רבים בגאולה העתידה, ותראה נפלאות תמים דעים. הכוונה, תראה את נפלאות השם. אפס, אבל כי לא אוכל עתה להאריך יותר, כי הדברים גדולים ונכבדים מאוד, בעיקר החוכמה שלא להרחיב בה. ועל כן אהיה מקצר ועולה, אומר הרמח"ל לתלמיד שלו, למי שקורא את המאמר הזה, אני אסביר דברים אבל באופן קצר, כי הסוד הגדול הזה עדיין אין זמנו להתגלות, כך כתב הרמח"ל לפני כ-400 שנה בערך, פלוס מינוס. אנחנו כבר התרחקנו מזמן, והיום החוכמה הולכת ומתפשטת. ויותר ויותר אנשים מקורבים, קרובים, קשורים אל החסידות ואל הפנימיות, במה שאז הרמח"ל אמר זה עוד רחוק. ולכן ממשיך הרמח"ל ואומר, ואניח לפניך עיקרים רבים וחזקים מאוד, ואתה תתגבר בשכלך להבין בהם ולרדת אל סופם, והשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, ופה עצרתי כי אחר כך הוא מתחיל לבאר. זאת אומרת, למעשה מה שאומר לנו הרמח"ל, גאולת מצרים היא הסימולציה לגאולה העתידה. תראה מה קרה במצרים. תראה איך יעקב יורד למצרים בעגלות של זהב, ותראה איך עם ישראל יוצא משם לאחר 210 שנים עבד רצוץ. כל המהלך הזה הוא מופלא, לא ברור בפשט, אלא זה מראה תקופה ארוכה של חושך, של ייאוש, של איבוד תקווה. אבל אז ישיר משה עובדי ישראל, הגיע הזמן הגאולה, יצאו. וזה לא היה תלוי כבר בשום גורם אנושי כזה או אחר, אם זה מצד פרעה או מצד עם ישראל. הגיע הרגע. אנחנו נמצאים היום בתקופה של גאולה. התחלת, יש אומרים. יש אומרים כבר באמצע, אנחנו נמצאים בגאולה. ולמה אני אומר שאנחנו נמצאים בגאולה? כי ראו כמה אנחנו מדברים על הגלות. תראו כמה אנחנו מתלוננים על הגלותיות של המדינה וסמכויותיה. ואשרינו שיש לנו מדינה. אבל ככל שאנחנו מתלוננים על הגלות, זה אומר כי קצה נפשנו בגלות הזו. בגלות הרוחנית, בגלות המדינית, בגלות שלו, מה שלא יהיה. הוכחה לכך שהגאולה ממש, ממש, כבר איך אומרים, מעבר לדלת, ומתקיים מה שאומר שלמה המלך בשיר השירים, דודי חמת עבר. הוא נמצא מעבר לדלת ואנחנו צריכים לא לתת לו לחמוק. וזה תלוי רק בנו. אם כן, בואו נעבור למאמר אחר של הרמח"ל בספרו דרך השם. אומר הרמח"ל בדרך השם אצלכם בשורה 32. אומר הרמח"ל באות ט' עניין זכירת יציאת מצרים. אנחנו יודעים שזאת ההלכה גם. שכשאדם אומר שמע ישראל הוויה אלוהינו הוויה אחד ואהבת והיה וכו', אדם צריך לזכור, לקבל עליו עול מצוות. איפה? במילים, והיה עם שמוע. אל מצוותיי. אדם צריך לקבל בליבו, עכשיו אני מקבל מחדש עליי עול מצוות. כך יש פרשת ציצית. למען תזכרו ועשיתם כל מצוותיי, אבל פרשת הציצית יש בה זיכרון יציאת מצרים. למה זה מסודר כך? אומר לנו הרמח"ל בשורה 35. והיינו, כי הנה יציאת מצרים היה תיקון גדול שנתקנו בו ישראל, ונשאר הדבר לנצח. רבותיי, ניתן דוגמה, לא יודע אם זה נצחי, אבל ניתן דוגמה. אדם שהייתה לו בעיה בשיניים, ועקרו לו את השן, ושמו לו במקומה שתל. השתל הזה יישאר גם אחרי 180 ו-200 ו-300, כי המתכת הזו שתקועה לו בלסת לא מתקלה כמו הגוף. אבל יש לו תיקון לפה, הוא יכול לאכול. התהליך הזה יכול להיות שיהיה כואב, יכול להיות שהוא יהיה יקר. כל תהליך של תיקון הוא כואב, כי תיקון משמעותו דבר שבור. ועל מנת שהתיקון יהיה תיקון מושלם, הוא איטי יותר, הוא יסודי יותר. אנחנו לא נלך לעשות שתלים בפה אצל חפר, או אצל מישהו שלא מבין בזה אפילו אם הוא רופא שיניים. אבל הוא לא מתמחה בשתלים. אז אולי הוא ייקח יותר זול, אבל אנחנו נשלם אחר כך יותר יקר לטפל בנזקים שהוא גרם. המציאות של חיינו מוכיחה שכשאנחנו רוצים תיקון טוב, אנחנו לוקחים אדם מקצועי שמשלמים לו יותר, ואחר כך אנחנו רגועים, כשזה נשאר להרבה זמן. ולא כל פעם צריכים להזמין מישהו שיתקן את התיקון של מי שתיקן מקודם. יותר בזאת. אומר הרמח"ל, יציאת מצרים הייתה תיקון לעם ישראל, ואנחנו שואלים ריבונו של עולם, מה היה להם לתקן? אברהם היה לו מה לתקן? יצחק? יעקב? בניו אולי? מכירת יוסף, אבל, נו באמת, על איזה תיקון אנחנו מדברים? מה גלות מצרים תקנה בעם ישראל? לא בפרטים, אלא כאומה, אומר הרמח"ל, ועוד איך. והיינו כי שורה 36, מאחר חטאו של אדם הראשון, נשאר האנושיות כולו מקולקל. חטא אדם הראשון גרם לתהליך גנטי, לא רק בפן הפיזי, והוא ימר 120 שנה, אלא גם בפן התכני, הנפשי, הרוחני, ולהשפיע על כל האנושות, כי ילדיו שנולדו ממנו אחר כך העבירו את הגנים המקולקלים האלה לדורות הבאים. ואם כן, והיה הרע מתגבר בכולו, עד שלא היה נמצא מקום לטוב שהתחזק כלל. זאת אומרת שהאנושות לאחר חטא אדם הראשון הייתה עם תכנים שליליים רעים שנעו מהחטא ההוא, מהקלקול ההוא. עד שלא כן, ואף על פי שנברר אברהם אבינו עליו השלום להיות הוא וזרעו לשם, נבדלים מכל האומות, הנה עדיין לא היה להם מקום שיוכלו להתחזק ולהתכונן בבחינת אומה שלמה ולזכות לעטרות הראשונות להם. הרע שלהם מאוד מפריע, מפני הרע שהיה מחשיך עליהם, אומר הרמח"ל. אברהם אבינו הבדיל את עצמו משאר העולם, הפך להיות מעבר, היחידי שבירר וניסה לתקן והעביר לפניו גנטיקה חדשה, גנטיקה של בירורים, גנטיקה של שאלות, גנטיקה של אמונה, גנטיקה שמתחילה להיות מתוקנת יחסית לשאר האומות. הוא ממשיך הרמח"ל אצלכם בשורה 40, זה הדף הבא, אומר הרמח"ל, והזוהמה הראשונה שלא יצא מהם עדיין, אבל בכל זאת עדיין עם כל עבודת אברהם אבינו, יצחק ויעקב, עדיין נשארה זוהמה. נכון, יש רמות של זוהמה, אז זה לא כמו אומות העולם שלא עסקו בבירור ובתיקון, אבל זה עדיין נשארה זוהמה. זה כמו מטיל זהב שכשמוצאים אותו מן האדמה יש בו סיגים ונחושת וכסף וברזל, וזה להפריד ביניהם. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, ועל כן הוא צריך שיגלו למצרים וישתעבדו שם, ובאותו השיעבוד הגדול יצורפו כזהב בתוך הכור ויטהרו. כלומר, תיקון של עבדות מצרים לעם ישראל הייתה גלות נוראה, ועבדום ועינו אותם, אבל העבודה והעינוי היה כור היתוך כדי לחבר את עם ישראל, לנקות אותם, ליצור אחדות, ליצור שותפות, ליצור אכפתיות, ליצור מאגר משותף לרעיון אחד. וכשבא משה ואומר, הנה הגאולה באה, והאמינו העם. כלומר, זו הייתה ההכנה שבסיומה לקראת היציאה, העם היה כבר מוכן. מוכן לצאת. כמובן, מי שהתכונן. והוא שלאמר בפסוק, וחמושים עלו בני ישראל, והוא כאלה שלא התכוננו, לא ראו נכון, והם נשארו במצרים. ממשיך הרב הרמח"ל בשורה 43 ואומר, והנה כשהגיע הזמן הראוי, חיזק האדון ברוך הוא את השפעת מצרים, יגיעו לה, חיזק האדון ברוך הוא את השפעתו והערתו על ישראל, וקפה את הרע לפניהם שהיה בא בתצוגה חיצונית, מציאותית, פרעה וכל עמו, והבדיל אותה ממנו, הוציא עם מתוך עם ורומם אותם מן השפלות שהיו בו, והעלם אליו, ונמצאו גאולים מן הרע גאולת עולם. כלומר, במצרים עם ישראל זכה להיות מופרד לחלוטין מן הרע בגנטיקה הפנימית שלו, הרוחנית שלו, הגופנית שלו. כלומר, הרע בישראל... חודש, כמה זמן אתה רוצה
להתחיל?
לא, אני שואל. כלומר, למעשה, הרע ביהודי הוא לא דבר שזה חלק ממנו, אלא זה נדבק עליו כמו לכלוך, שניתן להסרה. כי גאולת מצרים הסירה את הכרומוזום הרע הזה מהגנטיקה של עם ישראל. אם כן, ומשם והלאה, הוא כמו לאומה שלמה, דבוקה בו יתברך ומתעטרת בו. זה מתן תורה, זה קבלת עול מלכות שמיים. והנה זה תיקון שנתקל לעולמים, תראו כמה זמן עבר ועדיין אנחנו שם. הרע בנו הוא חיצוני לנו. הוא לא יהודי, הוא פסולת של אומות העולם, שלצערנו אנחנו נדבקים אליו, אנחנו שואבים אותו אלינו, אבל הוא נדבק עלינו מבחוץ.
מה לעשות?
ואפשר לפשוט אותו, וזה מה שצריך לעשות, כמו שפשטים בגד מלוכלך. זה לא חלק ממך, זה משהו חיצוני לך. ולכן ממשיך הרמח"ל ואומר, כמו שכתבתי, וכל הטובות שהגיעו ושמגיעים לנו, כולם תלויים בו. ועל כן הצטווינו לזכור אותו תמיד ולהזכירו בפינו. לכן אנחנו מצווים לזכור את יציאת מצרים, כי יציאת מצרים מסמלת לנו מה? את הניקיון, את הסרת הרע מעצמיותנו. שעל ידי זה מתחזק התיקון ההוא עלינו, מתאמץ האור בנו, ומתמיד בנו התועלת הנמשך מן התיקון ההוא. זו הייתה הגאולה מן הגלות ההיא. אם כן, מה קורה עכשיו? מה עם הגאולה, הגלות הזאת שאנחנו מתאים? ממשיך הרמח"ל במאמר אחר שנקרא מאמר החוכמה בשורה 51, עניין סדר פסח. אומר הרב, תסתכלו בשורה 52, הנה ביציאת מצרים נבררו ישראל ונבדלו מכל העמים, להיות מתעלים במדרגתם ממדרגת האנושיות החומרית, ולהיות ראויים להתעטר בעטרות הקדושה. במצרים עבד ומצרים כולה, מה הייתה אמונתם, תורתם, תפיסתם? חומר. וכשיצאו ממצרים, מושג המשיכה אל החומר בעם ישראל נוטרל, נותק, הושמד. לא שיהודי ועם ישראל לא זקוק לחומר, אלא זה לא האלוהה שלו, זה לא עיקר תכליתו, אלא כלים שצריך להשתמש בהם, אבל הם לא העיקר בחיי עם ישראל והיהודי הפרטי. ומה שעוד אותו הזמן היה חושך החומריות מתגבר בגוף וגורם לאור התורה הקדושה שלא יאיר. הנה מאחר שסבלו ישראל העינוי והשיעבוד הגדול שסבלו, נתפייסה מידת הדין ונשאר המקטרג בלי טענה, ונזמנו לאור באור העליון. והנה בלילה הזה ליל הסדר, כל זה מתחדש ומתעורר, מה שנעשה בראשונה. ליל הסדר זה יום שבו כל אחד ואחד שישים על ליבו ויתכונן לגאולה, כמו שפתחנו, זה מצריך הכנה, זה עצמו סיוע לגאולה האחרונה שתעשה. אנחנו רוצים להיגאל סוף סוף או לא? רוצים משיח או לא רוצים? אומר הרמח"ל, ליל הסדר זה המבחן.
כל מבחן מבחן.
יש לנו פעם בשנה שבו כל התהליך של הניקיון מגיע באור גדול. וכך מופיע גם בדברי רבנו הארי ושאר המקובלים. ליל הסדר הוא לילה עצום, אבל זה מצריך הכנה גדולה. ואומנם אומר הרב, הרמח"ל, עיקר הסדר תלוי בארבעה דברים, והם פסח, מצה, מרור וארבע כוסות. ועכשיו נברר עניינם. הנה צירוף הגלות, רבותיי, זה לא שיעור הלכה. הנה אתה חייב, הנה צירוף הגלות, שזה היה מה שתיאר את ישראל והוציא מהם, אז הוא אמר, כדי שיוכלו אחר כך לקבל אור הקדושה. זה עניין המרור. על המרור נאמר, וימררו את חייהם. אולם כשהגיע הזמן שיגאלו, הוא צריך שיגלה להם גילוי מאור קדושתו יתברך, ובו ידבקו נשמותיהם של ישראל וימשכו אחריו והתעלו משפלותם והתפרדו מן התומה שלו שקועים בה. כשאדם אוכל את המרור, זה לא רק כדי לקיים את החיוב באכילת המרור, אלא כשאדם אוכל את המרור, רבותיי, מחילה, כשאדם אוכל את המרור, הוא צריך להבין, כך אומר לנו הרמח"ל, שברגע זה שאתה לוקח את המרור ואתה אוכל אותו, המחשבה שלך צריכה להיות לא רק לקיים את החיוב ואת המצווה, אלא להבין שאתה אוחז ביד עכשיו את מה? את המפתח של הגאולה שלך ושל העם שלך מן החומריות. כי החומריות זה מר. ולכן אומר הרב, המרור בא לעורר בנו את העינוי שדרכו אפשר להגיע אל הקדושה. וזה נעשה גם על ידי קורבן פסח, שעליו נאמר, משכו וקחו לכם. שפרשו רבותינו, מה פירוש משכו וקחו? תגיד, קחו לכם, משכו לכם. למה משכו וקחו? משכו את ידיכם מהעבודה זרה, כלומר, קחו את הידיים, תרחיקו אותם מהעבודה זרה, וקחו לכם צון של מצווה. כשאנחנו נמצאים בליל הסדר ואוכלים את מה שאנחנו מחויבים, מצה, מרור, פסח, כל אלו לא באים להשביע את רעבון החומר של הגוף. כל זה בא לעורר בנו את ההשתוקקות לגאולה, לניקיון של כל אחד ואחד מן החומריות שהוא נמשך אליה כל כך הרבה. וממשיך על הרמח"ל בשורה 70 ואומר, ואומנם עוד הוצרכו ישראל לשיהיה גופם מוכן ומזומן לאור הרצוי. זה עדיין רק חלק מהתהליך, כמו ניתוח שאתה עובר, ואתה בהתחלה עובר תהליך של בדיקות ואשפוז והכנה ל... ורק בסיום התהליך אתה עובר את הניתוח, ואחר כך אתה צריך להחליט. צריך להוציא בניתוח את ההרגלים שהרגלנו את עצמנו להיות משתוקקים לזוהמה, לטומאה, לחומר, להבל. וזה בא ליל הסדר לעשות. לכן התהליך של ליל הסדר הוא ארוך. כי לא בבת אחד אדם שבא לניתוח, לוקחים אותו מערכת, מכניסים למיטה ומתחילים לחתוך. זה תהליך מבוקר, שלב אחר שלב. הוא ממשיך הרב ואומר, והוצרכו עוד ישראל, שיהיה גופה מוכן וזומן לאור הראוי, שיזומו שבעת ימים אלה בשנה מן המצה. לכן אוכלים מצה שבעה ימים. מצה שאין בה כלום, אלא קמח ומים ללא כל מיני תוספות נוספות של שמרים וגאווה והתנפחויות ושאר הדברים, שעושים רושם חיצוני, אבל באמת יש שם רק אוויר. השברים גורמים לבצק לתפוח מאוויר. זה הכל מלט וכאילו. והמצה זוכרת מאכלה דהסוותה, מאכל האמונה, על פי הזוהר. מאכל רפואה, רפואת הנפש. וזה כשאנחנו אוכלים מצה בליל הסדר בכל החג, זה לא בא להגיד כמה אנחנו, אין לנו מה לאכול מסכנים בלב. חבר'ה, זה האוכל הכי ראוי לנו לנקות אותנו מן הפסולת שהעמסנו על עצמנו שנה שלמה. ולכן אומר הרב בשורה 71, שהיא המזון מבחינת יצר טוב לבד בלי יצר הכלל שהוא בא לידי סמליות בשמרים, בתפיחה, בגאווה, בחיצוניות. ובהיותם מסוימים בזה הימים אלה נשארת התולדה הטובה לכל השנה, להיותם כל השנה מוכנים לרשעה. מי שבאמת בליל הסדר ובפסח אוכל את אותם אוכלים ושותה את אותם ארבע כוסות בהבנה מה זה, לאחר הפסח הוא חי ביכולת לקבל קדושה כל השנה. ולמה? כי חג הפסח, חג בניסן, שהוא ראשון בחודשי השנה. ואיך שאתה פותח את העסק שלך, כך אתה גם ממשיך איתו. פתחת אותו טוב, הוא ימשיך להיות טוב. פתחת אותו צולע, אתה תיפול. ולסדר, אומר לנו הרמח"ל, הוא תחילת הגאולה כל שנה מחדש לאדם באופן אישי ולעם היהודי בכלל. ובאמת, ראו, יש חגים שאנשים שיש, לא חוגגים אותם. ויש חגים בעם ישראל שהם כל כך טבועים בנפש של העם הזה, שכולם חוץ ממעטים, הם רואים את עצמם חלק מזה, בפסח זה אחד מהם, ולסדר. זה משהו טבוע בנפש של היהודים מאז יציאת מצרים. הדברים אחרים הוא יכול לא לעשות, אבל פתאום נוגעים לו בעצם, בשורש, הוא מתעורר. הוא שם. לכן כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כי כולם שם. וזה רק בליל הסדר. הוא ממשיך הלאה, הרמח"ל ואומר לגבי ארבע כוסות, ואנחנו עומדים ממש בקצה השיעור. אומנם עניין ארבע כוסות הוא כך. טוב, פה הרמח"ל, זה מאמר החוכמה, הוא מכניס לנו מה שנקרא כמה דברים מן הסוד, אני אשתדל לא להרחיב, אלא להיות צמד לדברי הרמח"ל כמה שאפשר. אומר הרמח"ל, הנה ידוע שמדרגות הטומאה הם ארבע, וכולם שלטו מאחר חטאו של אדם הראשון. הם קיבלו יכולת שליטה על בני האדם, וכולם היו מתנגדות אל הקדושה והטוב שלא ימצאו בעולם. הם הסתירו את הקדושה, הם הסתירו את הטוב, והיו ישראל סגורים בתוכם. סגורים זאת אומרת, לא רואים את הקדושה, לא רואים את הטהרה בגללם. אותם כוחות טומאה, שלא היו יכולים לצאת כלל, עד שהאיר להם הקדוש ברוך הוא בכוחו הגדול ושבר ארבע קליפות והוציא אותם, את ישראל, מתוכם. וזה עניין ארבע גאולות שמוזכרות בפרשה בספר שמות, ויצלתי, ויעדתי, והוצאתי, והבאתי. אותם ארבע לשונות של גאולה. ואולם זה עשה והאיר על ישראל ארבע אותיות השם ברוך הוא. טוב, נסביר מה אתם אומרים. טוב, שם הוויה כתוב בארבע אותיות, י' וה' ו' ועוד ה'. כל אות אחת כזאת היא בצד הקדושה, וכל אות אחת כזו ביציאת מצרים הורידה מכוחות הטומאה. והנה עניין זה במצרים היה התחלה לבד שיצאו ישראל מהם, אך סוף הכל צריך שיהיה שישלטו ישראל עליהם, יכבשו לגמרי, וזה יהיה לעתיד לבוא. אחד הרמזים שזה רק חלק אנחנו מוצאים לאחר יציאת מצרים, כשבא המלאק להילחם בישראל, ואז מה נאמר בפסוק? כי יד על כס יד מלחמה להשם והמלאק, רק שתי אותיות בתוך הארבע. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד זה לגאולה האחרונה, ושמו אחד. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב שבו עדיין שתי אותיות משם הוויה נאבקות בכוחות הטומאה. למה? כי אנחנו מחזיקים את כוחות הטומאה בכוח. הוא ממשיך הרב ואומר, אמנם הנה זה כמי שקוצב עץ אחד. יש עץ ואדם מתחיל לחתום בו ולקצות אותו, שמכה בו הקעה אחר הקעה עד שקוצב אותו לגמרי, חותך עוד ועוד ועוד עד שבסוף הוא קורט את העץ. וכן אנו עושים, שימו לב רבותיי, מה זה ליל הסדר. בכל שנה ושנה מתעוררים בכוח הראשון שהאירו בתיקון שנתקן אז, ומתחזקים להמשיך הדבר לפנים עד שיגמר בידינו בליל הסדר שאנחנו נסב בהבנה שלנו אליו, בהתכוננות שלנו אליו מתוך ראייה קדושה. אנחנו קורטים את המונעים לגאולה. נפסיק להתלונן למה זה לא בא, נתחיל לעשות שתבוא, וזה תלוי בנו, בכוונת הלב שלנו, בהכנה שלנו, לא בתלונות שלנו. ולכן ממשיך הרמח"ל ואומר, והנה בסוף הכל ארבע קליפות עצמן תתהפכנה על האומות הרעות ותאבדנה אותן, והן ארבע כוסות של פורענויות שלהם, ולישראל יהיו ארבע כוסות של ישועה בהערת ארבע אותיות השם ברוך הוא, כמו שאמרנו בפורים, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים למה ושונאיהם. זה תלוי במי? ביהודים. ולסדר בא להעיר אותנו, לעורר אותנו מן התרדמה. ואנחנו נסיים בדבריו המדהימים, הנפלאים של הרמח"ל, אצלכם בשורה 88. והנה מעיקר התיקון של הלילה הזה ליל הסדר, ולהראות החירות של הניצחון שניצח הטוב את הרע, ועל ידי זה נשבר כוח הסתרה אחרע, והיא נכנעת הכנעה גדולה. זה באמת אם נעשה את ליל הסדר כמו שצריך. אבל אם אנחנו חס ושלום מתיישבים לליל הסדר, ומהרגע הראשון כבר אומר אני רעב, וואי כמה זה ארוך, עד שנוכל, עד שיגיע שולחן עורך, וכל אחד זה בוכה על המצה שלו, וזה על המרור שלו, וזה לא זה פה, וזה... פספסנו את הגאולה. אנחנו תוקעים מקלות בגלגלי הגאולה. לא רק של האומה, אלא של עצמנו. והנה כזית המצה שאוכלים, ולהמשיך המזון המקודש המחזק היצר הטוב שזכרנו. אמנם כדי שיישאר התיקון בכל השנה, צריך שיוכל האפיקומן אחר כך, ובידוע להלכה אין מפטרים אחר הפסח אפיקומן. אחרי שאוכלים אפיקומן לא אוכלים כלום, שיישאר הטעם של האפיקומן לכל השנה. ומה זה אפיקומן בעברית? אפיקומן, תוציאו את האוכל. להוציא את החומריות ושישאר הרוחניות של ליל הסדר. ושלא לאכול אחר כך שום דבר. שכמו שאין הטעם שר מן הפה, כך אין האור שר מן הנשמה. ליל הסדר, רבותיי, זה אחד מן האוצרות הגדולים שהקדוש ברוך הוא הסתיר בתוך המציאות, והוא מגיש לנו את זה על מגש עמוס המון אוצרות של קדושה דרך המציאות. הבה נקיים את מצוות החג הזה למהדרין, נקפיד על כל כללי ליל הסדר, ובעיקר להתכונן, להכין את הנשמה שלנו, להאיר באור שיבת הימים, להאיר בקדושה, ולשאוב מן הלילה הזה, הלילה הקדוש הזה, קדושה לכל השנה. פסח קדוש ושמח.